טוב, אנחנו הגענו לאות מם. עיקר התשובה הוא עד שיאיר השם עיניו שיהיו זדונות כזכויות. רוצה לומר שיכיר ויבין שכל מה שחטא היה גם כן ברצון השם יתברך, כמו שאמרו זיכרונם לברכה שלושה פסוקים: ואתה סבות את ליבם באשר הראותי וכו'. תכף נתייחס לפסוקים האלה בהמשך. וכתם ידיעה ובחירה שביאר האריזל בסוף ספר 400 שקל כסף, ששניהם אמת, כל אחד במקום בפני עצמו. במקום הבחירה שם אין מקום לידיעה, במקום הידיעה שם אין באמת מקום, שם באמת אין מקום לבחירה. וכשמשיג לאור זה העצום, אז שבו כל זדונותיו בלתי יוצאים מעומק ידיעת השם יתברך, והוא בדעתו ורצונו הכל אחד, ומאחר שהשם יתברך רצה כן, הרי הכל זכויות. וזוכה לכפרה גמורה שביום הכיפורים, שזה סוד השעיר לעזאזל, שאילו עשהו האדם עצמו היה עובד עבודה זרה גמור, והוא לא יהיה, שהוא יסוד כל המצוות לא תעשה וכל העבירות ועשרות מרצון השם יתברך. רק שהשעיר הוא על ידי רצון השם יתברך, שהוא מצווה לשלחו לו, נעשה עוד מצווה ולא עבירה. וכך פרשו רזל פירקי דרב לזר, והיין ברמב"ן פרשת אחרי, שאנו נותנים חלק לעזאזל שהוא הרע מצד מה שהשם יתברך ציווה לתת לו, ונמצא העבירה מצווה. זה, הייתי אומר, הקטע הכי מהפכני בצדקת הצדיק. קטע מהפכני ביותר, לא יודע אם הבנתם את הקטע הזה, אבל הקטע הזה הוא קטע, הוא טעון במטענים חזקים מאוד. כולנו מכירים גדולה התשובה שזדונות נעשות לו שגגות. מדרש אחר, גדולה התשובה שזדונות נעשות לו זכויות. אומרת הגמרא בסוף יום, מה לא קשיא כאן, יש פסוק: כי חשלת בעווניך, שזה זדונות נעשות. זה על כל פנים, זה כאן בתשובה מהירה, כאן בתשובה מאהבה. זה תשובת הגמרא, תשובה מאהבה, זה זדונות נעשות זכויות. יש כל מיני פילוסופיות איך זדונות הופכות להיות זכויות. לא ניתן עכשיו דרשת תשובה, אבל אני מתאר לעצמי שכולכם יודעים, יכולים לדמיין איך זדונות נעשים זכויות כשהתשובה היא מאהבה. כי במידה מסוימת יכול להיות שהזדונות היו הפלטפורמה שעליה הוא הגיע לאותה תשובה מאהבה, לאותה קרבה. יוצא שהזדונות בעצם קידמו אותו לקראת המקום שבו הוא נמצא, ואז הם בעצמם הופכות להיות זכויות. כי נכון שבזמנן הם היו עבירות, אבל כיוון שהם היו הקטליזטור שביא אותו אל התשובה, אז הוא כרגע, אותן זדונות הופכות להיות זכויות. טוב, זה ההסבר הרגיל. זה מאוד מאוד לא ההסבר שמוצא כאן ברב צדוק. רב צדוק כאן, כבר יש שאלה? רצית לשאול?
כן, לא, מה שהרב אמר, זה נשמע קצת כמו
מטרה של... לא שומע.
נשמע קצת כמו שהמטרה מקדשת האמצעים למפרע.
לא, לא אומרים לך שהמטרה מקדשת האמצעים למפרע. לא, לא בפירוש, לא, לא מדברים עכשיו על למפרע. זה לא שאדם אומר, אני רוצה להגיע למקום מסוים, ולכן כל דרך אני יכול לרמוס את הכל בדרך. לא, זה לא מה שנאמר. הפוך. זה בן אדם כשהוא חטא, הוא חטא. וזה היה חטא. כן? והחטא הוא חטא. אלא מאי? שאחר כך, כשהוא תבונן בחטא, הוא ראה את עוצמת הרפש שבה הוא נמצא. כן? הוא אמר, מה, זה משמעות של החיים שלי? לא ייתכן שהמשמעות היא לחיות בתוך הרפש הזה. ואז הוא החליט, הוא אמר, כדי יש משהו אחר, והגיע לתובנה הנכונה, והגיע, ואני כבת אלוקים לי טוב. יוצא אם כן, שמה הביא אותו למחשבה הזאת? אותו חטא, כיוון שהחטא הביא אותו למחשבה הזאת, אז הזדון הזה הופך להיות זכות. כי בעצם זאת הכוונה. אבל אין הכוונה להצדיק אותו רטרוספקטיבית. אני לא מצדיק אותו רטרוספקטיבית. כן? טוב. אבל רב צדוק כאמור פה לא הולך עם הכיוון הזה. הוא אומר שעיקר התשובה, שימו לו יותר למשפט הראשון, שיעיר השם עיניו שיהיו זדונות כזכויות, רוצה לומר שיכיר ויבין שכל משחתה היה גם כן ברצון השם יתברך. המשמעות של זה היא שבעצם אומר מה שאומר הפצדוק כאן, שעומק התשובה זה שלהבין שמעולם לא חטאתי, שתמיד הייתי צדיק. כי לא ייתכן שאדם יעשה משהו שהשם יתברך לא רוצה שתעשה. תמיד זה בלתי אפשרי. איך אפשר לעשות משהו נגד רצון השם?
בחירה חופשית.
תכף נדבר על זה. אתם מבינים, זה בלתי אפשרי. האדם יאלץ כביכול את הקדוש ברוך הוא, אני עושה דברים נגד רצון השם, זה כאילו אני מכריח את הקדוש ברוך הוא לפעול, בגלל שאני עושה אני מכריח את הקדוש ברוך הוא לעשות כל מיני דברים. אבל מדי שלא, מדי שהקדוש ברוך הוא שולט על כל מעשה. ולכן בעצם אין חטא בעולם. כדי להבין קודם כל את הדברים שנאמרים כאן, כן, צריך לדבר על שני מושגים מאוד חשובים. אחד הזכרת והשני הוא כמובן הידיעה בבחירה. נסביר את המושגים האלה, נסביר מה נאמר כאן, ואני רוצה להזכיר, אולי אם נספיק היום, אני רוצה להזכיר גם כמה דברים מתוך פסקה או שתיים מתוך התומר דבורה, כן, רבי משה קורדוברו, שמתמודד עם אותן שאלות שיש כאן, כן, ומזווית המבט שלו. בואו נאמר כך, קודם כל נבין את המושגים האלה של ידיעה ובחירה. אז מתח בין ידיעה ובחירה מוכר לנו, בעצם כבר רמזנו אותו כרגע, אבל נזכיר אותו בקצרה. האם הקדוש ברוך הוא יודע מה שאנחנו הולכים לעשות או לא? מן הסתם הוא יודע, כן? אם הוא יודע, אז בעצם אין לי באמת בחירה חופשית. נכון? למה אין לי בחירה חופשית?
למה?
כי בידיעת השם שקדמה למעשה שלי, הוא כבר קבע מה אני אעשה, נכון?
לא.
אתה אומר לו, למה? כי אתה מבין בשפה של בני אדם. בשפה של בני אדם, נניח ש... אני נותן לכם עכשיו, אני שם פה איזה שתי אופציות, אני יודע מה, עוגת בינה או בוא נדבר עכשיו על הדילמה שהציבו את משה רבנו הקטן, הציבו לפניו, כן, שמו לו גחלים וזה משהו של זהב, השאלה אם הוא ילך לזהב או לאש, נכון? אז אתה אומר, ברור לי שאם אני אשים את זה בפניך, כן, אתה תבחר בזהב, לא תבחר באש. אבל זה לא משנה לך בחירה חופשית, כי אתה אומר, אתה יכול ללכת לפה, יכול ללכת לשם. זה שאני יודע, זה לא מפריע לבחירה שלך. זה כל זה ביחס בבן אדם, כי באמת הידיעה שלי...
אני אומר שהקדוש ברוך הוא באמת יודע מה אתה עושה, וזה באמת מה שיקרה, אבל זה לא מונע לך בחירה חופשית.
לא. ידיעת השם היא לא סתם ידיעה. ההבדל בין ידיעת השם לידיעה שלי, זה אני יודע משהו על מה שאתה תעשה, אבל תיאורטית אני יכול להתבדות. כן? ידיעת השם היא בלתי ניתנת לבידוי.
אבל זה שאני בחרתי לעשות, זה לא סופר.
כשהשם יודע משהו, הוא גם קובע אותו. ואם השם כבר קבע מה אני אעשה, אז אני כבר לא באמת בוחר. עכשיו תבין, זה פרדוקס קיים, ידוע, מפורסם, זה לא דבר חדש. כן? ומי שאלה את השאלה הזאת בהלכות תשובה, הרמב"ם כבר העלה את זה, והרייבה צעק עליו, אם אין לך תשובה למה אתה מעלה את זה, למה אתה מגדל כופרים, פחות או יותר, זה פחות או יותר התגובה של הרייבה על הרמב"ם שם כשהוא העלה את זה בהלכות תשובה, כן? אבל אני רוצה להסביר כרגע את הנקודה הזאת, מה הוא אומר לנו בעצם. ומה שיש כאן, אלה בעצם שני מושגים שחשוב לייצר הפרדה מוחלטת ביניהם. הרמח"ל בדעת תבונות מעריך ומפתח מאוד את הכיוון הזה, והוא מדבר על כך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בשתי דרכי הנהגה. האחת היא מה שהוא קורא לה הנהגת המשפט, או במילים אחרות הנהגת שכר ועונש. והנהגה השנייה היא נקראת הנהגת הייחוד. נסביר את שתי דרכי הנהגה הללו. הנהגת המשפט או הנהגת שכר ועונש משמעותה שיש אדם בעולם שהקדוש ברוך הוא הציב בפנינו אתגרים, כן? בחירה חופשית. אתה יכול לבחור, תעשה טוב, תזכה לחיים ארוכים, תזכה לכל טוב, תזכה לנצח, תזכה ל-X, ל-Y, זה כל הגמול הטוב שהקדוש ברוך הוא הפתיע. תעשה רע, אז הנה אני נותן לפניך היום, כן, את החיים, את הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים, יהיה בחירה חופשית. זאת הנהגת שכר בעונש, שבה יש גמול טוב על מצוות ויש גמול רע על עבירות. זהו, זאת הנהגה אחת שבה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. יש הנהגה אחרת שבה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, והיא הנהגת הייחוד. בהנהגת הייחוד המשמעות של זה היא שהעולם כל הזמן מתקדם בצורה כזאת, בגרף קבוע, כן? יש נקודת התחלה, יש נקודת סיום ברורה. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, גילוי מלכותו, גילוי ייחודו של הקדוש ברוך הוא בעולם. ביום שבו יתגלה שמו של הקדוש ברוך הוא לעין כל וכולם יגידו, הנה אלוהינו זה, קיווינו לו ויושענו. בסדר? יש יום שבו תתגלה מלכותו ואחדותו של הקדוש ברוך הוא בעולם, וכל מה שקורה בעולם, אני מדגיש, כל מה שקורה בעולם מוביל אל היעד הזה. כשאני אומר כל מה שקורה בעולם, זה אומר גם הקוניונקטורות הפוליטיות של ביבי, את ליברמן, את הרצוג, של היממה האחרונה. גם זה מקדם, הכל מקדם לקראת היעד הזה. כל מה שקורה בעולם מקדם את העולם לקראת היום של גילוי מלכותו. איך כל פעולה עושה את זה אני לא יודע, אבל זאת תפיסת הנהגת הייחוד. תפיסת הנהגת הייחוד אומרת שכל מה שקורה בעולם, הכל, אבל אין עוד מלבדו, הכל דקירות, פיצוצי רחובות, אוטובוסים מתפוצצים חס ושלום, כל מה שקורה בעולם, כן, הכל משרת את המטרה הגדולה של גילוי מלכותו של הקדוש ברוך הוא בעולם. עוד משפט אחד רק, הרמח"ל מוסיף עוד משפט חשוב, והוא מדובר בשתי דרכים מקבילות שאינן נוגעות זו בזו. שכל אנוש לא יבין כיצד שתי דרכי הנהגה אלה שהולכות, שפועלות בעולם, כן, כיצד הן מתחברות. זה שכל אנוש לא יבין. אצל הקדוש ברוך הוא שתי דרכי הנהגה האלה הן אחת, אחת דיבר אלוקים. אצל בני אדם זה שתיים, שתיים שלא נפגש, שתיים זו שמעתי. כי ברור לכם הסתירה הפנימית בין שתי הדרכי ההנהגה אלה, כי לפי הדרך ההנהגה, לפי הנהגת הייחוד, באמת אין שום דבר בעולם שלא משרת את המטרה הכללית. זאת אומרת, אין כאן בחירה חופשית, אין כאן כלום. יש השם שיודע את כל מה שהולך בעולם, מתכנן את כל הלילות העולם ואת כל ההוויה ואת כל ההתרחשויות, כשהוא מכוון שכל ההתרחשויות מובילות אל יעד אחד מוגדר מראש, ברור מראש, ונמצא במקום מסוים ואליו כל העולם חותר. שם זה נמצא. זאת זווית המבט של עולם הנהגת הייחוד, או אם תצוש לעולם הידיעה. עולם הבחירה, זווית הבת שלו שונה לחלוטין, בה יש טוב ויש רע, יש מעשה רצוי ויש מעשה שאינו רצוי, ויש שכר ויש עונש. איך שני הדברים האלה מתחברים? לא בשכל אנוש לתפוס. זה פחות או יותר מה שאומר הרמח"ל שם בדעת תבונות. זה גם מה שהוא אומר כאן כשהוא אומר בהמשך תכף, כתם ידיעה ובחירה שבירה הריזל בסוף ספר וכו', ששניהם אמת, כל אחד במקום בפני עצמו. במקום הבחירה אין מקום לידיעה, ובמקום הידיעה אין מקום לבחירה. רק הקושי הגדול זה אם זה כך, אז מה אתה מספר לי סיפורים פה? הרי אנחנו חיים בעולם של בחירה ולא בעולם של ידיעה. אז מה זה מעניין אותי? מה זה עיקר התשובה? שאדם ידע שבעולם של ידיעה אין חטא. מרנין את הלב. מה זה עניין שלי בכלל? כן, מה רצית לשאול? לא שומע. מה לעשות? אני מסכים. הקביעה היא שהדבר הזה הוא בלתי ניתן להסבר אנושי. בלשונו של הרמב״ם, כשהוא מדגיש את זה שם, תשובת שאלה זו ארוכה מארץ מידה ורחבה מן ים, כאילו האדם לא ידע בידיעה שמחוץ ממנו וכו'. הוא מתפלסף, בעצם אומר אני לא יודע. על זה אמרתי לכם שהרייבד אומר לו, אם אתה לא יודע יותר טוב שתשתוק. כשבאת מעלה דברים כאלה, אתה מעלה שאלה, כן? שאתה לא יודע לענות עליה, אז יש אלה שבכלל אף פעם השאלה הזאת לא הטרידה אותם. עכשיו, בגלל שאלת אותה, אז השאלה הזאת מטרידה אותם, הם לא קיבלו תשובה, לא באו לסיפוקם. אז יש מקום, בחינה חינוכית, להתפלסף האם הרייבד צודק או הרמב"ם צודק, בסדר, יש מקום לדון, כן. תורה של?
של הרב של האיזביץ'ר.
כן.
שבאמת
שבאמת באמת אין בחירה חופשית, זה רק נראה לנו כאילו יש בחירה חופשית. זה בעצם להגיד, המשפט הזה משמעותו היא להגיד ש העולם מתנהג בהנהגת הייחוד ולא הנהגת הבחירה ולא הנהגת המשפט. אבל זה לא נכון, כי אם באמת באמת אין בחירה חופשית, אז באמת באמת כן אין שום מקום להגיד לך לעשות א' ב', תעשו מה שאתם רוצים. בכל מקרה, כן? מה שלא נעשה, חבל להתאמץ לכוון את המעשה שלנו לא' או לב' או לג' או לד', כן? כי בכל מקרה, מה שלא נעשה, זה מה שאתם רוצים שנעשה.
אבל בעיניים שלנו,
מה זה בעיניים שלנו? השאלה איך אתה מחלקל את הפרדוקס הזה, ואיך אתה מביא אותו לכאן.
מי שבחר לעשות מעשה רע, כאילו, בהסתכלות
אישית,
זה מעשה
שם. אם אני בוחר עכשיו, אני יודע שאסור, יש לה עכשיו איזה חתיכת חזיר פה חלילה, ואני יודע שזה אסור, ו...
לא רק שזה אסור, שזה רע, ואז אם אתה יודע שזה רע, אתה בחרת ברע, גם אם...
אבל אם זה מה שהשם רוצה, מה לך קיטלין עליי, שזה מה שעשיתי? הרי גם אתה הכתבת שאני לא אעשה משהו אחר. אין לי באמת בחירה חופשית לעשות משהו אחר. אז מה הבעיה? אני אומר אין ברירה. אני אומר אין ברירה. אין ברירה. מותר רבותיי, לאט לאט. בואו נעשה את זה לאט. אין ברירה. אלא אם חפצי חיים אנחנו, אלא להקפיד הקפדה גמורה על ההפרדה הזו שעשה רמח"ל. הפרדה גמורה בין עולם המשפט, בין הנהגת המשפט, בין הנהגת שכר ועונש להנהגת הייחוד. ואני לא יודע מהנהגת הייחוד ולא כלום. אחר כך אני אסביר איך מה לדעתי רוצה רב צדוק ללמד אותנו בפסקה הזאת. אני אגיד לכם עוד מעט, לא יודע, היום כבר לא יהיה לדעתי, אבל בואו חשוב בהתנהלות היומיומית שלנו, בהתנהלות הקיומית שלנו היומיומית, לדעתי חשוב מאוד ליצור את ההפרדה הזאת. כי באמת אין לנו בעולם הידיעה, כן, בהנהגת הידיעה או בהנהגה הזאת שבה אין בחירה חופשית, אין לנו שם לית מחשבה תפיסה בכלל. וגם רב צדוק מדגיש את זה כאן, שלא תתבלבלו, הוא אומר את זה בפירוש, במקום הבחירה אין מקום לידיעה, במקום הידיעה שם באמת אין מקום לבחירה. חשוב מאוד שנדע את זה. אני רוצה להגיד לכם קצת כמה דברים שאומר התומר דבורה כשהוא בא להסביר, כן, את הנקודה הזאת מנקודת מבטו. שימו לב את זה. אתם יודעים מה זה ספר תומר דבורה? מכירים את הספר? מה המוטו המרכזי? מה, אם הייתי אומר לכם תנו הגדרה, משפט אחד על הספר, מה הוא אומר?
ועוד
יוגים
עמדות.
מה?
ועוד יוגים עמדות של
רחמים. זה נכון, תגיד עוד משפט, זה לא מספיק. מה זה עושה לנו? מה זה אומר לנו? הנקודה המרכזית של ספר תומר דבורה אומר, כן, אם אדם מצפה מהשם שיהיה כל השם השם אל חנון אל רחום וחנון אל חפיים רב חסד בנושא חסד ובנושא עוון ופשע אתה אמר, כן, כן, מה הוא רחום? אף אתה רחום. מה הוא נושא עוון? אף אתה נושא עוון. מה הוא עובר על פשע? אף אתה עובר על פשע. הוא בעצם מתרגם, מסביר לנו את המידות האלה של הקדוש ברוך הוא, ומשיג את המסקנות איך אנחנו צריכים להתנהל בעולם בהתאם לזה. כן? זה מה שהוא עושה. עכשיו אני רוצה לקרוא לכם ממש שתי פסקאות מתוך הספר. איפה זה? נדמה לי שזה פה, אני מקווה. שנייה. אני קורא בפרק א', האדם ראוי שיתדמה לקונו, ואז יהיה בסוד הצורה העליונה צלם ודמות. אני לא הולך להשביר עכשיו את הכל. וכך ראוי שיתדמה אל פעולות הכתר שאינו את ג' מידות של רחמים עליונות מאל כמוך ישוב רחמנו וכו'. ואז אחרי שהוא אומר את העיקרון שהאדם צריך להתדמות לקונו, הוא עובר מידה מידה מתוך המידות של י"ג מידות, ומסביר מהי המידה הזאת ביחס לקדוש ברוך הוא, מה המידה הזאת ביחס אלינו. ועכשיו נפרש אותן לפעולות י"ג שראוי שתהיה נבו. הראשונה, מאל כמוך, מורה עליות הקדוש ברוך הוא מלך נעליו, סובל אלבון, מה שלא יחילהו רעיון, הרי אין דבר נסתר מהשגחתו בלי ספק, ועוד אין רגע שלא יהיה אדם ניזון ומתקיים מכוח עליון השופע עליו. והרי תמצא שמעולם לא חטא אדם נגדו שלא יהיה הוא השם באותו הרגע ממש שופע שפע קיומו ותנועת עבריו. אם היות שהאדם חוטא בכוח ההוא, לא מנעו ממנו כלל, אלא סובל הקדוש ברוך הוא עלבון כזה להיות משפיע בו כוח תנועות עבריו, והוא מוציא אותו כוח באותו רגע בחטא ואבון ומכעיס, והקדוש ברוך הוא סובל. ולא תאמר שאינו יכול למנוע ממנו הטוב והוא חס ושלום, שרי בכוחו ברגע ככמי מרה לייבש ידיו ורגליו, כאין שעשה לי ירובעם וטיבש ידו. ועם כל זאת שהכוח בידו להחזיר הכוח הנשפע הוא, והיה לו לומר כיוון שאתה חוטא כנגדי תחטא בשלך לא בשלי, לא מפני זה מנע טובו מן האדם, אלא סבל אלבון והשפיע כוח והטיב לאדם טובו, הרי זה אלבון וסבלנות מה שלא יסופר. ועל זה קוראים מלאכי השרת לקדוש ברוך הוא מלך עלוב, והיינו אומרו מאל כמוך, אתה אל בעל חסד המיטיב, אל בעל כוח לנקום ולאסוף את שלך, ועם כל זאת אתה סובל ונעלב עד ישוב בתשובה. הרי זו מידה שצריך האדם להתנהג בה רצוני הסבלנות, וכן היותו נעלב אפילו למדרגה זו, ועם כל זאת לא יאסוף טובתו מן המקבל. זאת המסקנה שהוא מסיק אלינו, וזאת, זה בעצם המוטיב המרכזי של הספר, לקחת כל פעם, להגדיר את המידה, ולהגיד מה, איך אנחנו, ביחסים שלנו עם בני אדם, ביחסים שלנו בעולם הזה, איך אנחנו צריכים להגיב לאדם שפוגע בנו, אדם שמנצל את טובתנו, את הטובות שאנחנו עושים לו וכו'. זה מה שהוא אומר כאן. מה הוא אומר בעצם? הוא אומר לנו כאן, מאל כמוך, על המידה הזאת, שהקדוש ברוך הוא מלך עלוב, סובל אלבון. מה הפשט? הפשט הוא, כשאדם הולך לעשות חטא, תיאורטית, הרי אם הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו כל רגע ורגע חיות, אנחנו לא חיים. אז אם אני הולך עכשיו, נניח אני מושיט את היד כדי לקחת אותה חתיכת חזיר, השם פשוט יכול לעשות באותו רגע, כן? לייבש את היד ולהגיד, אתה רוצה לחטות? תחטא בשלך, לא בשלי. היד שלך, אז אני נתתי לך אותה, אני לא רוצה שתחטא בה. לכן הקדוש ברוך הוא יכול היה לעצור. הקדוש ברוך הוא, מלך סובל, מאפשר לך לחטוא. זאת אומרת, נותן לנו את הכוח. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נמצא. שומע, זה בשבילך, אני מביא את זה כרגע, כן? מה ששאלת, למה אין בחירה חופשית? כן. כי גם באותו רגע שאדם חוטא, כן? בעצם הקדוש ברוך הוא צריך לתת לך את הכוח לעשות את זה. אומר התומר דברה, כן, הקדוש ברוך הוא נותן לך את הכוח לחטוא, כי זה מה שבחרת. הקדוש ברוך הוא נותן לך את הכוח הזו, הוא גם ברגע החטא הוא צריך לתת לך את הכוח, כי בלי כוח אתה לא יכול לפעול. ואז הקדוש ברוך הוא באמת נותן לך את הכוח לפעול. היי, הוא נותן לך בעצם כוח כדי לפעול בכוחות שהוא נותן לך נגד רצונו יתברך. זה מלך עלוב, זה מלך סובל אלבון. זו המשמעות. את המבט שלו, כן, הוא מבט שבעצם בא ואומר לנו, הוא מודע לפרדוקס הזה של, הרי אם הקדוש ברוך הוא לא ייתן לנו את הכוח לחטוא, לא נחטא. אבל הוא אומר לנו לא שבגלל זה שאין כאן באמת חטא. לא, יש חטא. רק שהמלך הוא מלך הזה שמאפשר את הדבר הזה, כי הוא רוצה שאתה תעבוד, והוא רוצה שאתה תגיע, ואז הוא סובל את כל זה. למה? שימו לב, הוא אמר את זה בפירוש בשלב כלשהו, כן. ואם כל זאת אתה סובל ונעלב עד ישוב בתשובה. זאת אומרת, המגמה היא, כן, הקדוש ברוך הוא אומר, יבוא יום, כן, אני מחכה. הקדוש ברוך הוא יושב וממתין לאדם שבו, ליום שבו הוא יבין האדם את גודל החטא, את עוצמת הדבר הזה, שהוא מאלץ כביכול את הקדוש ברוך הוא, כביכול הוא מאלץ את הקדוש ברוך הוא לאפשר לו לחטוא. ואז הוא אומר, איך אני יכול לעשות את זה לקדוש ברוך הוא? והוא חוזר בתשובה, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. והוא סובל ונעלם עד שהאדם בעצמו יבין את מקומו בעולם של הקדוש ברוך הוא, ויפסיק לעשות דברים נגד רצונו יתברך. זה הדברים שאתה אומר דבר, והוא אומר זה פסקות הבאות. מומלץ, זה ספר טוב שחשוב להכיר אותו ולראות אותו מבפנים. אני עוצר כאן. כן, מזמן כבר. אני עוצר כאן, אבל אני רוצה עוד, כל זה לדעתי רק מעצים את השאלה מה צדוק באמת רוצה מאיתנו בפסקה הזאת. אם הוא בעצמו יודע שצריך להבדיל בין ידיעה לבין בחירה, כן? ובמקום ידיעה אין בחירה, ובמקום בחירה אין ידיעה. מה אז הרעיון הזה של התשובה שאתה נותן לנו כאן? בעזרת השם, נמשיך.